בטח שפולין. קודם כל אני רוצה לומר תודה לתלמידותיי אהובותיי שבאו לשמח אותי בחתונה של הבת שלי. אתם לא מבינות איזה שמחה עשיתם. הייתם המשפחה, הייתן אחיות, הייתן אימהות, הייתן דודות חתתני, אין הכל. עשיתם לי את השמחה באמת, והייתה שמחה מאוד מאוד גדולה שהייתה מעבר לחתן והכלה. למה? כי זאת הייתה מה שקוראות לו הדוסיות שעה טובה. בשעה טובה, מה זאת אומרת בשעה טובה? כל הזמן הזה, איך רציתי שהיא תתחתן כבר, וכל מי שהיא רצתה לא רצה אותה, וכל מי שרצה אותה היא לא רצתה. וכל הזמן אמרתי, אם היא תתארס ותתחתן במלחמה, וואי, קצת כזה צביטה בלב, החטופים עוד שם, איך נשמח, שמחה אמיתית וגדולה. והקדוש ברוך הוא באמת נתן לי לראות אמאות של חטופים שיצאו רוקדות, ואמאות שכולות שבאו לרקוד ולשמוח בחתונה הזו. וזאת הייתה שעה טובה, כי שוחררו חטופים וראינו שכל ברמה נשמע שהקדוש ברוך הוא שומע תפילות. מה קורה כשיש שעה טובה? וכסלב, החודש הזה נקרא שעה טובה. השמיים פתוחים לתפילות. כשיש שעה טובה, מה שאת צריכה לעשות, קוראים אותו את רצון. אנחנו מבלבלות הכל בגלל הרשת. עכשיו את רצון, עכשיו שעה טובה. זה לא אותו דבר, זה בדיוק הפוך. שעה טובה זה הוא מביא. את רצון זו את. ואני תפילתי לך השם את רצון. אני עכשיו מתניעה את הרצון הרדום שלי ומבקשת בכל הלב. איך אומר השפת אמת, הוגה מאוד מאוד גדול, רבי מגור, אומר שאין דבר כזה את רצון. יו, זה את רצון. בואו נגיד את הפרק הזה. לקדוש ברוך הוא אין מצבי רוח. פעם הוא רוצה ופעם הוא לא רוצה. פעם בא לו עלייך ופעם לא. זה אלוקים. אין לו איתות רצון ואיתות אי רצון. אבל את, יש לך רצון. ומתי יש לך רצון? כשזאת שעה טובה. כסלב זו שעה טובה לבקש נס. ואיך אומר רבי חיים ויטל, כל השנה אל תבקשי ניסים, יעשו לך מפה, יקחו לך משם. אבל חודש כסלב, שטבעו שיעשו בו ניסים, הדבר הכי טבעי בעולם זה לבקש נס. למה? כי בכסלב נתת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, זדים ביד עוסקי תורתך. ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה. אנחנו בכזה זמן של ניסים מדהימים. התפקיד שלך, את רצון. ואם את לא רוצה עכשיו, הופכת את זה לתפילה ענקית, חרם. אני רוצה, מה אני רוצה עכשיו בעת רצון? אני רוצה לרשת את כל איילון ואת כל ירושלים ואת כל הכבישים הראשיים בתמונה שלי, משלבת ידיים עם הכתובית למעלה, להיות רווקה זו בחירה, ומעליי ומתחתיי, מתחת לדיוקן המרשים והנשוי שלי והשרירי כמו שלאו, אני רוצה לכתוב את המילה, שתי המילים, ממש לא. אנחנו בפרשת ויצא, ויעקב אבינו המסכן יוצא מבאר שבע, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. מה זה באר שבע? באר של סובע. אמא שלו המפנקת רבקה, איך אהבה אותו, גנבה לו את הברכות, נתנה לו הכל, אבל אח שלו עשיו רוצה להרוג אותו. הוא יוצא לשום מקום. וילך חרנה, אומר הזוהר, אל חרונו של עולם, והוא צריך למצוא אישה, אמא, ומרמים אותו. מה הסיוט שלך בשידוכים? מה? שירמו אותך, יגידו לך, בואי מאמי, הוא בן 30, ואת מגיעה ואומרים לך, לא הבנת, 60, נכון? זה מה שקורה ליעקב אבינו, אומרים לו, תהיה רחל, הוא קם בבוקר, והנה היא לאה, ומחליפים לו, ומרמים אותו, אמא לה. ומה אומרת התורה? להיות רווקה זו בחירה ממש ממש לא. בואו נגיד את זה במילים של המדרש. יש שהוא הולך אצל זיווגו, ויש שזיווגו בא אצלו. המדרש לוקח שני אנשים שכתוב עליהם ויצא. אחד קוראים לו יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, מתפלל על זיווגו, טוב שהוא נזכר, בגיל 37, אולי כדאי להתחתן, והוא טרם קילה לדבר, והיא מגיעה על הגמל. אומרת לו, מזל טוב, זאת אני, מזל טוב, היי, זה אני. זה הויצא הראשון, ויצא יצחק לסוח בשדה, הויצא השני, וואליה, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, גנובתי יום, גנובתי לילה, בחורף אכלני, מה לא, רגע, מה באתם, חזלנו היקרים, לחדש לי, שיש כאלה שמתחתנות בגיל 17 ושמחות באושר ואושר, שניהם בעין, עד סוף החיים, ויש כאלה שלא, אני רואה את זה בעיניי. אז מה אתם רוצים לחדש לי? יש שהוא הולך אצל זיווגו, ויש שזיווגו בא אצלו. והמדרש מבאר את המעשייה הזאת שכולכן מכירות, מטרונה. מטרונה זאת אישה חכמה מאוד, ועשירה מאוד, ויפה מאוד. בגמרא פוגשים אותה המון פעמים, היא משועממת למות, אז היא מתעסקת בכל מיני סוגיות פילוסופיות מיותרות, שפה במדינה אין לנו זמן להתעסק בהם. אז יש לה איזה אחד, תלמיד חכם שהיא מתפלפלת איתו, קוראים לו רבי יוסי. יום אחד רבי יוסי מגיע ואומר לה, והיא אומרת לו, תגיד, האלוהים שלך, מיום שהוא ברא את העולם, תקשיבו למילים האלה, מה הוא עושה? מה הוא עושה? והוא עונה לה שתי מילים, מזווג זיווגים. היא אומרת, אז גם אני אלוהים, מה עושה? לוקחת את כל השפחות שלה, ואת כל השפחים שלה, את כל העבדים שלה, והיא לא סתומה, היא לא מדביקה בצורה מכנית, היא האישה הכי הכי חכמה בתלמוד, המטרונה הזו, היא לא יהודיה, אבל היא גאונה, והיא עושה ב-AI התאמות, זה בול הוא, זו בול היא. והיא אומרת להם מזל טוב, והיא עושה להם חתונה ענקית. בבוקר הם קמים והיא רואה אותם, זה אינו שמותה, וזו רגלו, זה. אגב, רק הגברים פצועים, אנשים נראות יופי, הן עוללו את זה לבן הזוג. ואז הוא אומר לה, מה נראה לך? כל יום הקדוש ברוך הוא עושה סולמות, מעלה לזה ומוריד לזה. ואם קלה היא בעינייך, קשה היא לפניו, כי קריאת ים סוף. והמטרונה הזאת אומרת, אין אלוה כאלוהיכם. מסך. האם להיות רווקה זו בחירה? אומר השלט שלי על איילון. ממש, ממש לא. מה עושה השם יום שברא את העולם? המטרונה שואלת, תגיד, יש עוד משהו שהוא בורא כל הזמן כמו בריאה חדשה? בטח. אשר ברא ששון ושמחה, חתן וקלה. יש עוד מעשה בריאה אחד. למה צריך לברוא? למה? והוא אומר לה ככה, השם מביא סולמות, מעלה לזה ומוריד לזה. מה הכוונה? מה זה סולם? מה המשל הזה של הסולם? מסביר היפה תואר, פרשן של... היי גם לך. מסביר היפה תואר, פרשן של המדרש. הכל בסדר? מסביר היפה תואר, פרשן של המדרש, מאוד נדיר, זאת אומרת לא קיים, שגבר ואישה הם באותה רמה. כלכלית, שכלית, רגשית, מראה, משפחה, זה לא קיים. תמיד או שהיא יותר ממנו, או שהוא פחות ממנה. וכשהשידוך הוא לא על ידי הקדוש ברוך הוא, הפערים האלה מרעילים להם את החיים. המשפחה שלי, המשפחה שלך, הכסף שאני הבאתי, הכסף שאת הבאת. כשהקדוש ברוך הוא עושה את השידוך, הוא מעלה את הנמוך, הוא קצת מוריד את הגבוה, ופתאום הפערים הופכים לאיזשהו סוג של חן, לאיזשהו סוג של לימוד. פערים תמיד יהיו. הבת שלי הביאה מישהו שאני לא חלמתי שהיא תביא, והיא לא חלמה שהיא תביא. משהו אחר, אחר, אחר לגמרי. אמא זה, נעים מאוד, כאילו, ברוך השם, אני עולה על סולמות. אנחנו כל פעם מופתעים מהבחירות של הקדוש ברוך הוא, מפני שזאת בריאה מחודשת בעולם, וכל חופה היא נס, וכשהשלטים על הילון ישאלו אותך, האם רווקות זו בחירה, מה תגידו? ממש, ממש לא. זה בריאה חדשה לגמרי. שימו לב, בנות, כמה זה חשוב, השעה הטובה הזאת, כי רחל אימנו בטוחה שזה זה, והיא רוקמת סמלת קלה, והיא קובעת סימנים, והיא מחכה 7 שנים, ובחופה פתאום מסתבר שזה לא השעה הטובה שלה. לכן האיחול המהמם היהודי הזה בשעה טובה, זה חייב להיות בשעה הטובה והנכונה. הערב זו שעה טובה מדהימה. אנחנו הולכות להתפלל ביחד תפילה מאוד מאוד מיוחדת. הערב זו פטירה של אחד ההוגים המאוד מאוד גדולים, אחד מהבודדים שהפירושים שלו מודפסים בכל תלמוד ובכל גמרא. קוראים לו המהרש"א. הפטירה שלו בהי בכסלב, מחר, זאת אומרת היום, אחרי השקיעה, וזה הרב שמואל אליעזר הלוי, איידלס, איידל הייתה חמותו, היא פרנסה את הזוג הצעיר ואת ילדיו, אז הוא הוסיף את שם המשפחה שלה, רבי אליעזר, שמואל אליעזר הלוי, איידלס. הוא נולד בקרקוב, הוא נפטר ב... 1631. ומה הייחוד שלו? אני לא סתם מחרבשת לכם, אנחנו נשתמש בכל מילה בעזרת השם אחר כך. מה הייחוד שלו? יש לו בסוף כל מסכת בגמרא, בכתב קצת גדול, חידושי הלכות למהרש"א, בכתב קטן טן טן טן, חידושי אגדות למהרש"א. הוא בין היחידים בתולדות העם הזה, שהוא גם איש הלכה, והוא לוקח את הגמרא ומוציא ממנה הלכות, והוא גם איש אגדה. לוקח את כל הסיפורים שיש בגמרא ומוציא מהם פרשנות. זה נדיר מאוד, איש הלכה שהוא גם איש אגדה. ואני אומר את מילות הבעל שם טוב על המהרש"א, אילו ידע העולם את גדולת המהרש"א, היו גוחנים ונושקים את אפר קברו. אנחנו היינו באפר קברו בפולין, עכשיו הוא קבור באוסטרה, אבל ראינו את כל השושלת שלו כשהיינו בבית העלמין בפולין. הוא נולד בקרקוב, בית המדרש שלו היה שם. אנחנו נוסעות לשם בזאת חנוכה לפולין בפולג בסיילים, ואנחנו נלך לרמה, ואנחנו נלך למחנה הסמדה, ויהיה נורא נורא נחמד. אנחנו נלמד מלא מלא תורה. שכחתי לומר את הנס שפתחו זרה ענקי חדש ברחובות. עכשיו תקשיבו, רגע רגע רגע, לעצור הכל. מילה לזרה, איזה תרגיל מסריח הם עשו לנו. הרי במלחמה הם אמרו, סוגרים את סניפי זרה בישראל בגלל מעשיה עם הפלסטינים. אנחנו מיד, אנטישמים, גם ככה לא בא לי לקנות אצלם יותר. והריקודים שרקדנו השבוע למשמע הסניף הרחב ברחובות. אז מחו לכם, אנטישמים יקרים. אוקיי. סגולותיו של המהרש"א. עכשיו שעה טובה, שעה טובה. פעם אחת חלתה מאוד ביתו של רבי נחמן מברסלב, והיא גוססת. ורבי נחמן יושב לצידה, הוא בוכה, 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 עד שהוא נרדם. בן אחד כבר מת לו, הוא לא רוצה לאבד גם את הבת הזו. ובחלומו מופיע זקנו, סבא שלו, הבעל שם טוב, ואומר לו, למה אתה בוכה? והוא אומר, והרי ביתי חולה כל כך. והוא אומר לו, מגדיל ישועות מלכו, ועושה חסד למשיחו, לדוד ולזרעו עד עולם. רבי נחמן מתעורר ומבין. מגדיל ישועות מלכו. השם עשה ישועות מאוד גדולות למלכים שלו. מי זה המלכים שלו? רבנים גדולים. מן מלכה, מי מלך? הרבנים. מן מלכה רבנן. השם עשה ישועות מאוד גדולות לכל מיני רבנים, לכל מיני אנשים בהיסטוריה היהודית. מי שמספר את המעשים הגדולים האלה ואת הנסים האלה, עושה חסד למשיחו, למסיחו, מי שמסיח. מי שמספר בשיחה סיפורי צדיקים, הרפואה יכולה פתאום לבוא, ניסים יכולים פתאום לקרות, ספרו סיפורי צדיקים. הוא יושב ליד ביתו הגוססת ומספר לסיפור על המהרשה. אזהרה, סיפור קריפי, אבל זה הסיפור שמספרים על המהרשה. רבי נחמן מברסלב מספר אותו לביתו נטולת ההכרה. פעם אחת בבית הקברות באוסטרהה, בכל פעם שהיו קוברים יהודי, הייתה שם כנסייה, כל האנשים בכנסייה, כל פעם שהייתה הלוויה, היו רוגמים באבנים והורגים הרבה אנשים שהשתתפו בהלוויה. כשגוסס המהרשה, הוא אומר, כשתקברו אותי, שימו על המיטה שלי את שני הספרים שלי, ליקוטי הלכות על השס, ליקוטי אגדות על השס. הם לוקחים אותו, עוברים ליד הכנסייה הזאת של הפורעים, והמהרשה מתיישב על המיטה, אחרי שהוא מת, מה אני אעשה? מתיישב על המיטה אחרי שהוא מת, והוא מתחיל לדפדף בספרים שלו, וכל דף שהוא הופך, כך מספרים, הכנסייה הולכת שוקעת, שוקעת, שוקעת בתוך האדמה, ועד היום אפשר לראות בעיר אוסטרהה את הבור הגדול שנפער שם. רבי נחמן מסיים לספר את הסיפור הזה, והבת שלו קמה לתחייה ומבריאה. מה זה הסיפורים האלה? ואיך הערב הוא סגולה מיוחדת. המהרשה אומר, תקשיבו, יום יבוא ויקו בנו מאוד, והמתים שלנו לא עלינו יהיו רבים כל כך. קחו את הדפים הישנים האלה של ההלכות, ושל הסיפורים של פרשת ויצא, ואל תזלזלו בהם, כי הם מבריאים, כי הם מחיים מתים. על פרשת ויצא כתוב בזוהר הקדוש, הפרשה שנקרא בשבת, אוי ואבוי למי שיאמר שסיפורי התורה הם אגדות באלמה. זה נראה לך סיפור טלנובלה? יעקב מרמים אותו באישה, נותנים לו את לאה במקום את רחל, מרמים אותו במשכורת, עשיו רוצה להרוג אותו. ביהדות סיפור הוא הלכה. את עכשיו תלכי בדרך שהולך יעקב אל האהבה שלך, בדרך שהולכת רחל אל האהבה שלך, בדרך שהולכת אמא לאה המשגעת הזאת. בנות, אגדה היא הלכה. אגדה שאת קוראת בתורה ושנלמד היום, זה סיפור שזוקף את הקומה, שנותן לך כל כך הרבה כוח לעמוד בכל הצער שכרוך במושג משפחה. תדעו לכם שכל הצערים שיש לך ביציאה לדייטים, בלב שבור, בבעיות שלום בית, בחינוך ילדים, בבעיות ילודה, כל זה, זה דברים שהאבות והאימהות עברו בשבילנו. ההלכה שהם הלכו בה צרובה בך, ואיך אומרת את זה רחל בפרשה, דרך נשים לי. מאמי שלי, אני הייתי בדרך הזאת, ותקשיבי לי טוב, וזה יהיה השיעור היום. הוא יבוא או לא, זה הוא. את לא אחראית על החתונה שלך. הילד הזה יהיה צדיק או רשע, זה לא בידיים שלך בכלום. אבל הדרך לשם, הדרך לנהוג בילד כשהוא ככה, הדרך לנהוג בחיים שלי כשעוד לא מצאתי אהבה, הדרך לנהוג בביתי כשהאיש שלי מצער אותי, בואי אליי מאמי, דרך נשים לי, והדרך שלי היא הלכה. ואיך אומר רבי נחמן, אנחנו נלמד את התורה הזו, הלכה זה ראשי תיבות, הריעו להשם כל הארץ. הקטעים הכי משעממים האלה, לקום בבוקר, להתפלל, התפילה המיוחדת שנלמד היום. את לא מבינה, מאמי, את לא מבינה כמה כוחות זה נותן לך בדרך. אז אנחנו נלמד היום על הדרך הזאת. אנחנו נלמד היום על הנס, ונבקש ביחד נס, ונשאל את השאלה הגדולה, האם נס הוא דבר טוב? וחז"ל אומרים, לא, ממש לא. כשאומרים לאמא שרה, את עומדת ללדת ילד, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, מה פתאום? ואדוני זקן, אין מצב. היא אומרת שיהיה לי ילד, אני בת 90, הוא בן 100. למה היא אומרת את זה? למה היא לא מאמינה? שימו לב למה שאומר רבי צבי אלימלך מדינוב, איזה יופי. ושרה צוחקת ושואלת, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, אם כן הרי הוא שלא כתבע. ואדוני זקן, רצתה לומר על הקדוש ברוך הוא שהוא אדוני, ובוודאי הוא זקן, שברא את העולם, והוא עד היום, ובוודאי יחשב לחיסרון, חס וחלילה, שינוי הטבע, שיהרוס את מלאכת המחשבת אשר פעל ועשה, שאם, למשל, עשה אומן איזושהי מלאכה, אחר כך יבוא מישהו והרס מלאכת הראשון, בוודאי אינו דבר ראוי. והנהגת הטבע שברא השם בבריאת העולם היא כסדר. ואיך יכול להיות שיהרוס וישדד מלאכתו אשר עשה? מהמם. שרה אומרת, אני לא רוצה אלוהים מפונק. יום אחד בא לו, אז הוא עושה לי נס. יום אחד לא בא לו, הוא לא עושה לי נס. אני רוצה לראות בחיים האלה סוג של חוקיות. להאמין באלוהים חוקי. אם אני טובה, יבוא לי איש טוב, יהיו לי ילדים טובים ותהיה לי פרנסה טובה ואני אהיה בריאה. ניסים זה שבירה, זה בג בתוכנה, משהו לא בסדר. לא רוצה להאמין באלוהים גחמני, אלוהים מתפנק. פעם ככה, פעם לא ככה, עזבו אותי מנסים, אני מעדיפה, חס ושלום, אומרת שרה, אל תביא לי ילד בגיל כזה, ותישאר מובן, אוקיי? כי ברגע שאתה מדבר על ניסים, אני נכנסת לעולם האי מובנות. בואו נמשיך לדבר, אנחנו כל החודש נדבר על ניסים, כי זה חודש הניסים. הגמרא במסכת שבת מספרת על איש שנולד לו תינוק, אשתו לא עלינו מתה בלידה, והוא לא מצא מנקת. מה אני אעשה? מי תניק אותו? עשה לו הקדוש ברוך הוא נס, צמחו לו דדים, והניק את התינוק שלו. הגיע הזמן שהשוויון יגיע גם לזה. סליחה, כמה נעשה? וגרפס מפה וגרפס מפה. הוא מגיע לבית המדרש, עם החיתול פה על הכתף והפליטות, ואשכרה מניק, מה פה קורה פה? והחזלנו, הם מרימים את הראש מהגמרה, והם אומרים, איזה צדיק האדם הזה שנעשו לו כאלה ניסים, והחלק השני מתלחשש בבית המדרש, ואומר, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית בשבילו. למה גרוע? את רואה מישהי שקורא לנס, למה זה גרוע? הייתי השבוע, אתם לא זוכרות, נכון? היה פיגוע בצומת גוש עציון, נכון? ואישה נפצעה אנוש, והאיש שלה הצדיק כתב לי שהיא ככה בין הכרה ללא הכרה, היא קיבלה המון מנות דם, והיא אמרה, אני רוצה תרבנית ימימה, אני רוצה תרבנית ימימה. אז הגעתי אליי לבית החולים, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, כבר ממש התאוששה, והיא אמרה לי, תראו מה זה דוסיות, זה נורא קשה להיות דתייה, נורא, 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 אל תעשו את זה. ומרחקת קרובים אני, והיא אמרה, ככה חלושה עדיין כולה, אמא לי, איך אני מפחדת שקרה לי נס, מה הוא רוצה ממני עכשיו? הוא השאיר אותי בחיים, סימן שמה אני צריכה לעשות? זה נרבים של דוסיות. זה נורא נורא יצחיק אותי. עשית כבר, אם לא אכפת לך, את מסרת את הנפש על האדמה של המדינה הזאת. אבל חזל לא צוחקים. כשבן אדם קורא לו נס, אז הוא עולה ואומר, ברוך הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב, והוא מסתכל בחשד על אלוקים ואומר, אוקיי, מה יבוא לי עכשיו? ולכן כל הקהל אומר, וואו, וואו, מי שגמל לך טוב, הוא יגמלך כל טוב, סלע למטה, במינוס. אז כשחזל אומרים, מה גרוע האדם זה? משהו נגרע לו מהחשבון עכשיו, למה נתנו לו מענק, המענק יוצא מהמינוס, ומה עכשיו תשלם? חזל לא בעד ניסים בכלל. נס זאת הבלכה מבחוץ, בלי שאת עושה כלום, אנחנו מתחילים להתמכר לניסים האלה, וכמו שיקרא לזה בחוכמה מאוד גדולה, רב רוני איילון הירש, שאתם מכירות מאיזשהו מקום פה, מלכודת הדופמין. דופמין זה ריגוש מאוד מאוד חזק. אנחנו מתמכרים לריגוש הזה, מחכים שיגיע איזה משהו שהוא פורס מז'ור, איזה כוח חיצוני לנו, ואנחנו מתחילים להתמכר לזה, כי זאת יציאה מהמציאות, וזה תודה לאל, לא תלוי במאמצים שלי בכלל. זה בעצם האמא והאבא של ההתמכרות. אני אקרא לכם מתוך הספר שהיום הקריכה שלו קצת שונה, אבל קוראים לו היקה, והוא ממש יוצא השבוע מהתנור של הרב רוני איילון אירס. מחקר מפורסם בדק קופי בזוס. קבוצה אחת גדלה עם אמא ומשפחה, קבוצה שנייה הופרדה מאמא בגיל צעיר. לשתי הקבוצות ניתנה גישה חופשית להרואין. התוצאות היו חד משמעיות, הקופים שגדלו עם משפחה ניסו פעם פעמיים ולא התמכרו, ואילו הקופים שגדלו בלי אמא, רובם המכריע התמכר לריגוש הזה, לתחושה הזו שהכל בסדר, הכל בסדר. למי שגדל עם חסך, הפגישה הראשונה עם חומר ממכר היא כמו נס. זה מה שחיפשתי כל החיים. סוף סוף אני מרגיש שלם. עכשיו אני מבין איך אנשים נורמליים מרגישים. זה לא חולשה, זו השלמה של חסר עמוק. אבל כפי שאומרת התוכנית של 12 הצעדים, הנס הגדול לא מחזיק מעמד הרבה זמן. אחרי תקופה קטנה, הפתרון הופך לבעיה, המצפן הפנימי מאבד כיוון, ואדם נכנס לסחרור ותלות הרסנית בדופמין המלאכותי. וואי, אז מה עשית לנו עכשיו ימימה? התחלת את הערב, אמרת, בקשו נס. אחר כך אמרת, נס זה על הפנים, עזבי את הנס. נס זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא חוקי, העולם לא חוקי בכלל. זה גם אומר שבוא, בוא עלייך, איפה יגבו את זה ממך אחר כך. וגם את מתחילה להתמכר לאיזשהו כוח עליון, ולא עושה כלום מעצמך, כי גם ככה ימימה אמרה שזיווגים זה ממנו. אז בכלל אני לא אצא. אז אולי אני אגדל שפם מפואר, אולי אני אבחר להיות שמנה, כמו שאומר האיש על השלט. ורק רבי נחמן המקסים אומר להרגיע. נס הוא לא בג בתוכנה. הוא הדאטה, נתוני היסוד שנמצאים בבריאה שברא הקדוש ברוך הוא. כל נס בעולם שקורה מוטבע כבר בדאטה, בנתוני בסיס של בריאת העולם. הזיווג שלך כבר כאן, הפרנסה המהממת שלך כבר כאן, והתפקיד שלך בחודש כסלו. האם תגלי את המחצב הזה שנמצא בך בתתק? תתק זה ביטוי של המלחמה לתת קרקע. יש בתת קרקע שלך כל מה שאת מחפשת, הניסים הם אצלך. הניסים כבר נבראו יחד איתך. בנות, יש מילה אחת שמופיעה בפרשת ויצא המון פעמים, הנה. והנה השם ניצב עליו, הוא חולם את חלום הסולם ויר, והנה סולם ומלאכי אלוהים עולים ויורדים. הוא מתעורר בבוקר והנה היא לאה. תסביר לי בבקשה את המילה העברית הנה. מה זה הנה? זה? זה קורה? מה זה הנה? זה יקרה, זה קרה? בנות, המילה הנה מופיעה כשיש כבר משהו, אבל את עוד לא נהנית ממנו, כי את לא ראית אותו, אבל הוא פה כל הזמן. על המילים והנה השם ניצב עליו, הוא רואה בחלום סולם יעקב, הוא רואה את השם בעל הטורים, שזה פרשן שמביא עוד פסוקים עם אותה מילה, הוא גוגל כזה, מביא את הפסוק של הגאולה. ראשון לציון הנה הנם, ולירושלים מבשר אתן. המשיח כבר כאן, הוא כאן מזמן, הוא רק צריך שנגלה אותו. אני עכשיו אומרת לכם את הדיבור החסידי של חודש כסלב, וכך מסביר הרבי מלובביץ' בשם בעל התניא. תקשיבו, חודש ניסן זה החודש הראשון לפי התורה, 3 חודשים אחריו בסיוון ניתן את התורה, 10 הדיברות, 5 חומשי תורה. לפי הספירה שלנו, החודש הראשון הוא תשרי, 3 חודשים אחר כך כסלב ניתנת בו התורה של הפנימיות. ביוטט כסלב מתגלה תורת החסידות, בפרט חסידי חבד חוגגים את זה בחג מאוד מאוד גדול, והחסידות היא התורה של מה שיש בתתק שלך, בתת הקרקע שלך, ואת רק צריכה לגלות את הניסים. ורבי נחמן יאמר, הניסים פה, ואיך תגלי אותם? בתפילה. הרי אם את מתפללת, את מאמינה שזה אפשרי. מי שלא מאמינה שזה אפשרי, לא מתפללת יותר. בואו נראה את התורה הכי יפה שלו, תורה זין. דע, כי עיקר הגלות, מה זה גלות? אני מתגלגלת ממקום למקום, מבין זוג לבין זוג, מעבודה לעבודה. דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה, ואמונה היא תפילה. איך כתוב על משה? ויהי ידיו אמונה, ידיו פרוסות בתפילה, וזה ניסים למעלה מן הטבע. אני אסביר, רבי נחמן אומר, למה כשמתפללים עושים ככה? כי את אומרת, אני מבינה שזה לא בידיים שלי, כל מה שאפשר לנסות פה, ניסיתי, עשיתי, השתדלתי, אני מבינה שזה משהו מעל לידיים שלי. ידיי פרוסות בתפילה. עכשיו תקשיבו למשפט הכי יפה בעולם, כי התפילה היא למעלה מן הטבע, כי הטבע מחייב כן. הטבע מחייב שהתפילה מחוללת ניסים מעבר לטבע. והתפילה משנה הטבע. וזה דבר נס. ולזה צריך אמונה שיש, שיאמין שיש מחדש. מחדש זה לא בורא. זה כמו לחדש ספה. הנה היא. הנה. היא פה כבר שנים. אני מחדשת בה איזשהו גילוי. תפילה היא אמונה, להאמין שיש מחדש ובידו לחדש דבר כרצונו. והאמונה היא תפילה בחינת ניסים, והתפילות מתקבלות בעיקר בארץ ישראל, שנאמר איפה? בפרשת ויצא, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. בנות, מי שמתפלל באמריקה צריך להתפלל לכיוון ארץ ישראל. מי שמתפלל בתל אביב מתפלל לכיוון ירושלים. מי שמתפלל בירושלים מתפלל לכיוון הכותל וקודש הקודשים. למה מי שגר באמריקה לא מתפלל לכיוון קודש הקודשים? כי הוא לא יכול. כי זה מגיע עד ירושלים. אבל מי שמתפלל בירושלים, ליד הכותל, בקבר רחל, אמא לה ואבא לה, את ממש נמצאת במקום הזה שבו זה מגיע, אבל מה אין לך? מה אין לך? אמונה שמשהו בחיים שלך יכול להתחדש פתאום, כי הוא כבר ברא אותי. אז מה השם עושה מהיום שהוא ברא אותי? תתחדשי, מאמי. לכי ותגוללי את החושך בחיים שלך ותגלי את האור. יש תפילה אחת שעושה את זה, תפילה שימציא אותה יעקב אבינו. קוראים לה תפילת ערבית ואומרים בה את המילים גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. את פשוט בחושך, מאמי, ויש בתוכך ניסים שמחכים להתנוסס, שמחכים כבר לצאת. החתן שלך בתוכך, התקין לו ממנו בניין עדי עד. אנחנו אומרים בשבע ברכות, כל פוטנציאל הזוגיות שלך שם, כל הילד הזה כבר שם, כל הניסים כבר פה. אבל מה שאת צריכה לעשות זאת פעולת גילוי מדהימה, גולל אור מפני חושך, חושך מפני אור. עכשיו אנחנו נדבר על אנשים שגילו את האור בחושך, שגילו את הנס שקוראים לו הם מתחת לאדמה. עכשיו, מה מדהים אותי, שכשהם מספרים את הסיפור שלהם, תפילות שהם זוכרים, הם מדברים המון המון בלי לדעת על תפילת ערבית. כך למשל יספר אליה כהן איך הוא כל הזמן ממלמל שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, ו כל פעם הייתי אומר את השיר המעלות שאני זוכר מתהילים בעל פה. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. את המזמור הזה אומר יעקב אבינו כשהוא יוצא מבית אמא שלו, מבאר שבע, ולא מוצא אישה. אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזר כנגדי, האישה שלי. וכשהוא שואל את השאלות האלה, אשא עיניי אל הערים, חז"ל אומרים ההורים, אמא ואבא שלי, איפה אתם לעזור לי? אשא עיניי אל ההורים, מאין יבוא עזרי? הוא מקבל שבע ברכות, שבעה פסוקים. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך לשידוך ובואך לבית שלך מעתה ועד עולם. בואו נקרא את המילים היפהפיות של הרב מוצפי כשהוא מדבר על תפילת ערבית. דקי המקובל הרמה פנו זל אומר, כל האומר שיר למעלות אשא עיניי אל הרים, שאמר יעקב אבינו בסוף כל תפילותיו ובעיקר בערב בתפילת ערבית, מזמנים לו בת זוגו ההוגנת לו. כי כשהוא אומר את זה הוא מבקש רחמים על הזיווג העליון, זה משהו שאנחנו לא מבינים, וכל המבקש על חברו נענה תחילה, וכשהוא מבקש על הזיווג העליון הוא מבקש על זיווגו שלו, והוא סגולה גדולה. כך כותב הרב מוצפי. גם אם את לא מתפללת תפילת ערבית, בבקשה, לפני שאת הולכת לישון, את אומרת אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים והארץ. למה? כי אחרי שהשתדלת את כל ההשתדלויות ועשית כל מה שאת רק יכולה, את מגיעה למקום שקוראים לו קיר. כתוב על יעקב אבינו, שהוא יוצא מבית אמא שלו ויפגע במקום. כך כתוב. רש"י כותב, נעשה העולם מולו כמין קיר. מה אני עושה כשהעולם מראה לי, הגעת לסוף של כל הניסיונות? קיר. מה אתה עושה במנהרה כשאתה רואה קיר? הקיר אומר לך, אוקיי, עכשיו מה שנשאר לך זה לחפש את הניסים שגלומים לך בפנים. לא צריך לברוא אותם. אתה הנס. אבל מתי אני אצא מהמנהרה? אני לא יודעת. מתי החתן שלי יבוא? אין לי מושג. מה אני יכולה לעשות בדרך? אני יכולה ללמד אותך. והיום נלמד בעזרת השם את הדרך הקסומה הזו, במקום שאיננו מקום. מה נורא המקום הזה? איזה מסכן. יעקב אבינו, במקום שאיננו מקום. מתחת למנהרות, מקום שאיננו מקום. בואו נלמד את החוקים לחיים שלומדים רק מהפרשה הזו של הקמת בית ישראל, לידת 12 השבטים. אנחנו נראה את האיש הזה ונלמד כל מילה. אנחנו עכשיו בשיעור שקוראים לו הדרך אל האור, חודש האור, אבינתן אור.
To survive, I create myself rules. Rule number one, patient. Every day I told myself, just one more day, don't think further. Patient was my lifeline. Rule number two, find common ground. I spoke with my captor about faith, about the Torah and the Quran. It reminded me that humanity can exist even in darkness. Rule number three, anger destroys you. You cannot survive on anger. I let myself feel it sometimes, but then I let it go. Rule number four, keep the mind working. My engineering background saved me. I counted steps, I collected data. I built a small light from broken cables. I planned escape routes in my head. I told myself, you will not let others decide your destiny. If I learned one thing in the tunnel, it is it. Everything can be taken from you. Your freedom, your name, your time, your body. But no one can take your mind and your humanity. That is where survival begins.
אני אתחיל בשאלה קשה, בנות. שאלה קשה. קשה. מה אין בכל התשובות של אבינתן? מה אין? זה מאוד מאוד שונה מאגם ברגר, נכון? שיוצאת ואומרת דרך אמונה בחרתי. זה מאוד מאוד שונה מעומר שם טוב, שיוצא ואומר עשיתי את המילים של הקידוש שזכרתי מהבית על כוס יין, נכון? על כוס מים. כוס מיץ ענבים, זה היה. נכון שזה אחר בנות? תזכרו את השאלה הזאת, כי אנחנו חייבות לענות עליה תשובה, אנחנו לומדות תורה, את התורה של גילוי התתק.
דבר על התורה ועל האמונה, כי האמונה בסדר,
אוקיי, היא מנסה בכוח, בסדר. אנחנו עוד מעט נענה על השאלה המאוד יפה ומאוד מאוד חשובה הזו. אנחנו מתחילות פסיעה בפסיעה, בנות, את תורת האור. הסבלנות. סבלנות היא לא סתם רק בעברית מהמילה סבל. אין סבל יותר גדול מסבלנות. אין. כמה אנחנו צועקות על הילדים שלנו כשהם, אמא, 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 אמא. למה אין לך סבלנות? לך אין סבלנות לשמוע את האמא, אמא, 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 אמא שלו, נכון? את חסרות סבלנות. סבלנות זה סבל. סבל נוראי. מה הוא עושה? שימו לב. יעקב אבינו עובד בשביל רחל 7 שנים. ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. כל החיים הבנתי את הפשט שאומר, 7 שנים עברו לו ככה, כי הוא אהב אותה. וכשאתה אוהב מישהי, ומישהי מחכה לך, אז הכל כלום, הכל עובר. איך אמר אלי שרעבי, היית רוצה שיגידו לך בשבי שאשתך ושתי הבנות שלך נרצחו? אז הוא אמר, ממש ממש לא, הוא אמר את זה השבוע. למה? כי רק העובדה שלא אני חיכיתי לראות אותם, העובדה שהם מחכים לראות אותי, החזיקה אותי חי. אז איזה מזל, אני החזקתי מעמד בשבילם, אני לא כזה חשוב, אני אראה אותם שוב, אני לא אראה אותם שוב, אבל הם, איזה חשובות הם, אבא יבוא, ואני אהיה בסדר, ואני אתאושש, רק בשבילכם. שימו לב לאיש הזה, הבן של אמא שלו, חשיבה בכביש אחר בכלל, ויהיו בעיניו כימים אחדים, אם אני לא אחשוב, שאני חייב רק לעבור יום אחד, אני לא שורד את זה. את היום הזה, איך אני עובר, אומר רבי נתן אור, שמעתם את זה. והיו בעיניו כימים אחדים, פעם ראשונה בחיים. הסביר לי אבי נתן, מי זאת לאה אימנו? המהממת, המשגעת, תורת הנסתר קוראים לה. אלמא דאיטקסיא, העולם המכוסה, כל היום רחל, רחל, רחל. באיזה תאריך נפטרה לאה? אין לנו מושג. כל היום נוסעות לקבר רחל. למה לא נוסעים לקבר לאה? עיני הרכות, כמו תפלל תהילים לחולק. עזבו אותנו, תנו לנו את זאת ששברו לה את הלב ורימו אותה. אמא לאה אומרת, האיש שלי קם בבוקר והוא לא סובל אותי. אני לא אשמה, אבא שלי רימה. אני חיה ליד איש ששונא אותי. אם אני לא צולחת את היום הזה ורואה בו משהו טוב, אני פשוט אמות. לכן, שימו לב כמה פעמים כתוב בפרשה שלאה אומרת, הפעם עודה את השם. יש לי על מה להגיד תודה היום. השם תודה רבה. היא הולדת את לוי, הילד השלישי, ראובן שמעון לוי. אתה ילווה אישי אליי. אין לו ברירה. אין עגלות, אין בוגבו בתנך. צריך ללכת לטיפת חלב. אני אקח את ראובן פה, את שמעון פה. מי אקח את לוי? יעקב, תבוא איתי לטיפת חלב. כן. מי יסחב אותו? הוא ילווה אותי. אתה ילווה אישי אליי. אמא, לאיזה אישה את לאה? איזה אישה? ולאה אומרת לך, סע לאה. בסוף אני מקבלת הכל. אני נוסעת לאט, לאט. לא עוקפת בכביש, אף אחד. כולם מסתכלים עליי ואומרים, מסכנה תקועה בפקק. איך היא תגיע? מחושבת הלאה הזו. חזל אומרים, עיניה רכות. עיניה ארוכות, אני רצה למרחקים ארוכים. רחל מתה בגיל 37, לאה מזקינה בנחת, רחל נקברת באמצע הדרך, לאה נקברת ליד יעקב במערת המכפלה. בנות לאה היא אימא של כל הלוחמים שלנו, לוחמי דובדבן, המסתערבים, העולם המכוסה, אלמא דאיטקסיא, היא האימא של שבט דן, המאסף, זקה, שאוספים את כל ה... של קורבנות האסון, היא האימא של שמעון ולוי, הלוחמים, היא האימא של יהודה, הגיבור, היא האימא של נפתלי, שרץ כל כך מהר, היא האימא של יששכר, שזה הלוחם הכי סמוי, שזה לומדי התורה, היא אימא של כל כך הרבה כוחות ניסיים ונסתרים בעם הזה, והיא לוקחת כל יום לעצמו, ואומרת, תביטי בסבלונות שיש לך היום. בנות, סבלונות זה מתנות קטנות, ששולח חתן לקלה, חתיכת סיוט בקרוב אצל כולכן. למה? כי בשבוע שהם לא מתראים, אז את הבלדרית. אז את צריכה כל הזמן להעביר ממנו אליה, ממנה אליו, כל מיני דברים לא שווים, לא תעשו איתם כלום, כל מיני זרטל, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, ניי, זה לא יפה, זה לא זה, וכל יום את צריכה להעביר, לא, ממנה, 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 לא, מה הוא אמר, מה היא אמרה, לא יודעת, כבר המצאתי, אמר שהוא אוהב אותך, היא אמרה שזה מדהים, די, רדו ממני, הכל עוד אצלי. הסבלונות זה המתנות היומיומיות האלה. אני רוצה ללמד את הפירוש הנהדר של בעל הטורים, וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. אומר בעל הטורים, תסתכלו על סופי המילים, וירא השם, יוד כבבקה, כי שנואה לאה, סופי תיבות אהיה. אז היום אין לי, בסדר, אני עוד אהיה, אני אהיה אשתו האהובה, אני אהיה אישה שכולם יבינו שהיא נשאה קצת לאט, והיא נראית קצת לאה, והיא לא יפה כמו רחל, לא כל כך יפה, גם לא בת 16, אבל היא יודעת מה שהוא על העולם הזה. האישה החכמה הזו לוקחת כל יום קשה לעצמו, הפעם עוד את השם. בנות, כתוב על רחל ועל לאה. רחל תפסה פלך שתיקה, לאה תפסה פלך הודיה. כל הזמן לאה אמרה תודה, 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 היא האימא של התודה. רחל היא האימא של השתיקה. כמה אנחנו מדברים על השתיקה של רחל? היא לא אמרה, היא לא כעסה. בנות, בית זה לא עולם של שתיקה. שותקים כשיש מריבה, זה נכון לשתוק. שותקים כשאת צריכה להתאפק, זה נכון. אבל בית הוא עולם של דיבור ושל שיח. לאה תפסה פלך, פלך זה תפירה, פלך הודיה. רחל תפסה פלך שתיקה. בנות, ברקמה יש שתי וערב. שתי זה השתיקה. וערב זה כי קולך ערב. ברקמה יש את החלקים הריקים, חייבים אותם, כי רק בגלל החלקים הריקים של רחל אפשר לראות את הרקמה. אבל מה העיקר? הרקמה, נכון? אם הכל יהיה ריק, אז מה עשינו? אז הרקע חייב להיות, ורחל אימנו היא רק רקע. כך אומר הזוהר הקדוש, וזה צובט לב. הוא רואה אותה, הוא מתאהב בה, אבל היא רק פיתיון, היא העולם הנראה. היא פיתיון לאמא המחוסה, אמא של המשיח, אמא לאה, אמא של משיח בן דוד. וואו, סבלנות, אומר אבי נתן אור, מגלה בתוכו את הנס שיש בו משבעת ימי בראשית, מהאבות והאימהות, מלאה אימנו. קח את היום הזה, תגיד עליו תודה, קח את הסבלונות שיש ביום הזה. איך אני עושה את זה, ימימה? איך אני מצליחה להסתכל רק סביב היום הזה? אומר הרבי מלובביץ' כל כך יפה, כשיעקב הולך לדרך המבהילה הזו, לבנות את בית ישראל, הוא ישן בלילה והוא שם סביב הראש 12 אבנים, נכון? שואל הרבי מלובביץ', אם הוא סומך על הקדוש ברוך הוא, אל תשים אבנים בכלל. אל תפחד מחיות רעות בכלל. אם אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא, שים אבנים סביב כל הגוף. הוא אומר, הראש שלנו צריך שמירה, כי כל המחשבות המפחידות הם כאן, וכל הדמיונות הנוראים הם כאן, ואני חייב לשים לי כאן איזשהו מגן, ולהסתכל רק על הרגע, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. והכי חשוב שלומדים מלאה, לומר תודה בסוף כל יום. היא הולדת את היהודים והיהודיות, היא הולדת את יהודה, והיא אומרת הפעם עודה את השם. בואו נקרא את אלי שרעבי, לא אבי נתן אור, הוא לא אומר את זה. עוד מעט אנחנו ננסה להבין למה. גם בימים הקשים האלה, אומר אלי שרעבי, שמתלהבים ממנו בכל העולם, והוא ברבה מחר של אמזון, ואיפה לא, למה? כי זה נורא 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 יהודי, הנס הזה. גם בימים הקשים האלה, יש לנו טקס קבוע בסוף כל יום, טקס שאנחנו לא מבטרים עליו. אנחנו יושבים ארבעתנו, ומחפשים דבר טוב שקרה לנו היום. לא חשוב איזה יום זה היה. התחלתי את זה בספונטניות באחד הערבים, כדי להרים את מצב הרוח. אמרתי להם, יאללה, בואו נחשוב על משהו טוב שקרה היום. משהו אחד. הם זורמים איתי, וזה הופך למנהג קבוע. בהתחלה אנחנו מתאמצים וחושבים על דבר טוב שהיה. אחר כך עם הימים אנחנו מאתגרים את עצמנו ומנסים להגיע לשלושה דברים טובים שקרו. לפעמים זה קשה מאוד. לפעמים אנחנו מוצאים שלושה בקלות ואפילו ממשיכים משם לארבעה וחמישה ימים טובים. יש ימים שאנחנו מצליחים למצוא 10 דברים טובים. למשל, פתאום נתנו לנו לשתות תה. התה היה חם. התה היה מתוק. שווה אכזרי שאנחנו לא אוהבים, לא היה היום. עבר יום בלי השפלות, קיבלנו פרי קטן. כמו הקידוש שעליו אנחנו ממשיכים להקפיד, כמו שירי ההבדלה, כמו אשא עיניי אל ההרים של אליה. גם סבב הדברים הטובים הוא דבר שאנחנו נצמדים אליו ואוחזים בו כדי לנצח. את אומרת תודה. ואני מסבירה לכם בכל שנה שמי שרוצה נס אומרת רק דברים טובים ולא מתלוננת. כל חודש כסלב עד נר שמיני של חנוכה. למה? רבי חיים פלאג'י אומר, מי שלא מתלוננת, לא מתלונן, זה מיוחד לנשים, לא מתלוננת עד נר שמיני של חנוכה, תנסי אם את מצליחה, תספרי לי, כי מעולם לא הצלחתי, נכון? את רואה באותה שנה את הנס שאת מבקשת. למה? הוא מסביר, הרי נס מה זה? זה לשבור את הטבע. מה הטבע הנשי? לאישה יש שני טבעים. הדיבור, קוראים לה חווה, היא מחווה את דעתה, לפי חווה דעתי. הטבע השני הוא עצב, הרבה עצבונך ועירונך, בעצב תבדיבני. זה לא אומר שאישה היא עצובה, זה אומר שאישה בבת אחת, כל השמחה הענקית שהייתה לה יכולה להתחרב, אתם מכירות את זה? שמחה, 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 אומרים לך משהו? בא לי למות. איך זה קרה פתאום המהפך הזה? קרה. בקיצור, מה זה הטבע של אישה? אהבת דיבור ועצבות. אהבת דיבור פלוס עצבות שווה כיתור, נכון? דיבור, עצום, איזה מדינה, איזה חיים, איך עזבתי תיגמר המלחמה הזה, מי אסתם בתי לשיעור בבן וצדק, מי כזה? את מקטרת. לכן שבירת הטבע הכי גדולה אצלך זה לא להתלונן. עכשיו אי אפשר לא להתלונן, אי אפשר לא לא. אישה לא יכולה לא לא, לא נבראנו כדי לא לא, נכון? אנחנו לא רחל, שותקת, 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 מתה. אנחנו לא כאלה, אנחנו עולם הביטוי. אז מה אני אעשה עם כל הדיבור הזה? אני יודע, אני יודע, אני אוציא הודעיה, אני אוציא דיבור. וחז"ל עושים בפירוש את ההיררכיה בין רחל לבין לאה. מה שעשתה יראה, העטרה לראשה. רחל, זאת שרואים אותה, איך היא יפה. הכתר שלה, עשתה ענבה עקב לסולייתה. לאה שהיא ענייה וענבה, היא בעקב שלה מתחילה רחל. רחל היא פה. ולאה היא שם. מה שעשתה יראה עטרה לראשה, עשתה ענבה לאה עקב לסולייתה. איזו אישה ענקית. לאה, אתה ילד של לאה. בואו נעבור לדבר השני. חיפוש נקודה אנושית. שמירת צלם אלוקים. איך זה קשה. הוא אומר, אני מנסה לדבר עם השובים שלי על התורה, על הקוראן, על מכנה משותף. זה דבר, תודה רבה תבורכי, זה דבר פשוט מדהים. היכולת הזאת רגע לצאת מעצמך כשאת במצוקה הכי גדולה בעולם ולומר, אני חייבת ליצור כאן קשרים. בנות, יעקב אבינו יוצר קשרים עם לבן, הרמאי, שומר איתו ממש על יחסים. אנחנו רואים את ה... חוכמה שלו כשהוא מדבר איתו, כשהוא עושה איתו עסקאות, אני אעבוד איתך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. שימו לב, שימו לב לגזלייט. המגזלט הראשון זה לבן, כששואל אותו יעקב, למה רימית אותי ושמת לי את לאה במקום רחל? אז הוא אומר לו, לא יעשה חן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. אני לא יכול לתת לך את הילדה הקטנה. מה יהיה עליה? איזה גזלייט. איזה דבר נורא, נכון? ויעקב אבינו מדבר עם הבן אדם השפל הזה, הלא אנושי הזה, כדי לשמור על צלם האלוהים שלו. תישארי אנושית, גם כשהעולם הוא כמו קטן. קיר, איזה מחוות מדהימות של אנושיות. רחל שמבטרת ללאה, אין לה ברירה. אבא שלה הכריח אותה, אבל איזו אצילות היא מגלה בתוך השבי, כי היא דואגת לאחותה שמגלה לה את הסימנים כדי שהיא לא תתבייש. איזו אצילות נפש של יעקב, איזו אצילות נפש של אמא לאה, שכל העולם שונא אותה ואומר, הנה זאת שגנבה את הבעל לאחותה, והיא עומדת ומתפללת על רחל שגם לה יהיה תינוק. גילויי אנושיות, בנות חודש כסלב, זה ראשי תיבות של הפסוק, וירא השם יוד, כי שר לראות. השם הופך את משה לגואל משה רבנו, כי הוא יוצא מהארמון, מאזור הנוחות שלו, והוא שר לראות מה קשה למישהו אחר. הדיבור על דת הציל כל כך הרבה פעמים, שהקדוש ברוך הוא באמת יעניש אותם בעונשים הכי 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 נוראים שיש, ויאושש את כל חטופינו וחטופותינו. כשמספר אחד החטופים ש שטן אחד רוצה לתקוף אותו, הוא מתחיל לדבר איתו דיבורים דתיים, הוא אומר לו, אתה מוסלמי, זה אסור באסלאם, ולא יעשה כן במקומכם, לא עושים את הדברים האלה. כמה לנסות ולדבר אנושיות במקום חסר אנושיות, זה נורא נורא נכון ונורא נורא חשוב. שלוש, הכעס. אמא לה ואבא לה, איזה כוח אדיר זה להתגבר על הנחשול הזה של כעס, לא מול הסתנים האלה. המדינה שלי, איפה היא? אני נתתי לה את כל מה שאפשר לתת. מה קורה? האם שכחו אותי כאן? מאיפה היכולת הזאת להתגבר על מידות כל כך כל כך לא פשוט? בואו נראה את המילים של בעל המוסר, אחד מגדולי בעלי המוסר, קוראים לו הרב יחזקאל לוינשטיין, והוא אומר, תסתכלו איך קם בית ישראל, אי אפשר להאמין. העלבונות שסופגת רחל, העלבונות שסופגת לאה, העלבונות שסופג יעקב, מכל העלבונות שקיבלת בחיים את הופכת לבונות על, עלבונות, בונות על של העם הזה. רחל ולאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. אנחנו לא אריקה קרק שרודפת אחרי עלבונות, אנחנו לא, שהשם ישלח לה רק טוב ואישה טובה, אבל התפיסה הזאת היא לא יהודית של הלב. אבל אם כבר העליבו אותנו, ההתגברות המדהימה הזאת, איך היא שומרת על צלם אלוקים, תראו מה הוא כותב כל כך יפה. תביטו ביעקב, בטבע העולם, כשאדם מרומה בצורה שפלה כל כך, אחרי שעבד 7 שנים בשביל רחל, ונמצא שכל עבודתו הייתה לריק וכל תקוותיו נמוגו באשן, היה לו לזעוק חמס ולצבוח על מעשה נבזה כל כך. והוא, ויומר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי, ולמה רימיתני? ויוסף לעבוד איתו 7 שנים אחרות. למה? כי אין לו ברירה. אין לו ברירה. האישה הזאת רחל מחכה לו. הוא יכול לצרוח ולקלל ולנבל את הפה. והוא יאמר, אני לא יכול להרשות לעצמי עכשיו את בזבוז האנרגיה הזאת. אני לא כועס. אני לא מקנה. כשהם מראים לו האכזרים האלה, את חברים שלו שכבר יצאו ואומרים לו, אותך משאירים פה לנצח נצחים. אמא למה עושים עם הקנאה? ותקנה רחל באחותה. בואו נקרא את ה... מילים היפות מתוך הספר החדש של הרב תמיר גרנות, שהילד המתוק שלו נפל בלבנון במלחמה הזו האחרונה, והוא מוציא ספר על פרשות השבוע, קוראים לו בינת הלב, מאמרי חסידות מתל אביב, על התורה ועל המועדים. יש לו כאן ישיבה בתל אביב, הרב תמיר, אציל הנפש. והוא מביא את המילים הלא פשוטות של הרבי מאישביצה. רחל אימנו רוצה ילדים, ותקנה רחל באחותה. היא הולכת לבעלה ואומרת לו, הבה לי בנים, ואם לא אני מתה. והוא אומר לה, תחת אלוקים אנוכי, אני לא יכול לעזור לך. למה? למה? שימו לב לרבי מאישביצה. אמר לך אדם, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. מי שתגיד לך, ימים התאמצתי ולא הצלחתי, אל תאמיני לה. לא התאמצתי והצלחתי, אל תאמיני לה. והוא רחל ולאה. כי רחל אימנו כמה תפילות וכמה בקשות ביקשה, אך לא הועיל לה, לפי שנאמר, ותקנה רחל באחותה. וקודם שמתרפאת הקנאה, לא יוכל להגיע האדם לחלק שלו. ויגעתי ולא מצאתי, אל תאמין, כי הוא יגע, אבל לא במקום הראוי לפניו להתייגע. כאדם שרוצה להיכנס לבית ודופק שלא במקום הפתח, אפילו אם ידפוק כל היום, לא יועיל לו. וואי. תשמעו את הרב תמיר גרנות. מה הכוונה של הגמרא שאומרת, יגעת ולא מצאת, אל תאמין? מה נאמר לאדם שמעיד על עצמו? יגעתי. הלכתי לכל הצעה שהציעו. ניסיתי כל טיפול אלטרנטיבי שאפשר. נגיד לו, אתה שקרן? לא באמת יגעת? על מה אנחנו מתווכחים איתו? אם אדם אומר, לא יגעתי ומצאתי. למה שלא נאמין לו שכך היו פני הדברים? שהוא לא יגע ובכל זאת מצא. מדוע לפקפק? במה שהם אומרים, חישבו לרגע על הילד שלכם, או על תלמיד שנותן את נשמתו בלימודים ולא מצליח. האם תאמרו לו, חמוד, אתה לא באמת מתאמץ? חס וחלילה, זו פגיעה חמורה מאוד באמון. אז למה? אל תאמין. יש דבר אחד שחוסם לך את כל היגיעות, את כל ההשתדלויות, הדבר הכי טבעי בעולם, וקוראים לו קנאה. בואו נסביר את המילה קנאה בצד החוסם שלה, זו שגורמת לך לעשות ולעשות 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 ולא להשיג כלום. המילה קנאה במובן החוסם שלה היא להגיד לעצמך, מישהו כבר קנה את מה שצריך היה להיות שלי, זה כבר קנוי, או המשחק מחור. אז אני הולכת ומכירה, אבל זאת תהיה פשרה. אני כבר לא בגיל, אני כבר לא בעדיפות ראשונה של אף אחד. בטח גם האיש שאני אפגוש הוא לא בעדיפות ראשונה שלי, כי מה שאני רוצה כבר נקנה על ידי כל כך הרבה אנשים. וואו. הדבר הזה חוסם וגורם לך לדפוק על קירות, על רצפות, על גגות, ואת יכולה פשוט לדפוק בדלת. כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי. אימאלה ואבאלה. אומר הרב תמיר גרנות, את הקנאה צריך לתקן. ואיזו היא הקנאה הנכונה? לקנאה יש שתי פנים. קנאת סופרים, משמעותה קנאה שאדם מקנה בחברו שהוא עושה דברים טובים, מצליח ומשפיע, ואז הוא אומר, גם אני רוצה לתקן עולם, להצליח ולעשות טוב. הקנאה הזו מעודדת לפעילות, לעשייה ולהצלחה, זוהי קנאת סופרים. אבל יש קנאה שהיא קנאה דעלמה, קנאה של העולם הזה, רגש טבעי מאוד צומח, והוא פגיעה באגו של האדם. כשכל הצלחה של זולת, בפרט בתחום הנוגע לו, היא פגיעה באגו שלו. הוא לא רואה אידיאליזם או דוגמה טובה אצל האחר ורוצה לחכותה. הוא מגלה שהוא איננו מצליח, וכשמישהו אחר מצליח זה פשוט פוגע בו. למה לא יש ולי אין? למה אותו אוהבים ואותי לא? למה כולם זוכים לשבחים ואני לא? זאת אומרת, את יכולה לעמוד ולקנה ולומר, גם אני, גם אני, גם אני. זה מדהים. זאת מוטיבציה, ושזה אלוהים ברא את הקנאה. את יכולה לעמוד ולהגיד, למה היא, למה היא, למה היא. זה נורא טבעי. זה נורא נורא טבעי. כתוב, ויר השם כי שנואה לאה. חזל אומרים, שנאה את עצמה. זה לא שהוא שנא אותה יעקב, אלא שהיא שנאת עצמה. איך, איך. אם זה מה שמציעים לי, הציעו לה את עשיו. אלה ההצעות שמציעים לי, סימן שאני פסרה. אני כלום, אני לא שווה כלום. בנות, אנחנו צריכות ללמוד לקנא. זאת התגברות, כמו על כעס, כמו על קנאה. אנחנו חייבות, כשאנחנו רואות איזה מישהי ברשת, וואי, וואי, ואז ישר מגעילה, דוחה, בטח כשהיא עוסקת בתחום העיסוק שלך, והיא עושה את זה, ויש לה מיליון לייקים, ואת עושה את זה הרבה יותר מוצח ממנה, ויש לך שני לייקים, ממך ומבעלך, וזה נורא נורא מתסכל, נכון? אז מה שצריך לעשות זה להסתכל ולומר, גם אני, להפסיק לחשוב שקנו את זה כבר בעולם, ושזה כבר לא על המדפים, ואת תהיי תמיד עם הבררה ועם העודפים. מה פתאום? את הולכת וקונה, it's black friday. יאללה, אני, יש לי עוד המון המון דוגמאות על ההתגברות בפרשה הזאת, אבל אני עוברת לאלמנט הרביעי שקוראים לו מוח. דיברנו על היום הזה, סבלנות. אני רואה מה יש לי היום, אומרת תודה על מה שהיה לי היום. הדבר השני, מכנה משותף אנושי. מסתכלת במקום שאני נמצאת פה ומנסה לדבר בשפה של האנשים האיומים האלה, כי אין לי ברירה אחרת, אז מה? אני אסגר בתוכי, אני אריב איתם. הדבר השלישי, התגברות על הכעס, כי זה כזה בזבוז כוח. התגברות על הקנאה במקרה של רחל. התגברות על מילים איומות שעושות נזקים נוראים בפרשה. המוח. וואי, וואי, וואי. כמה המוח שלו הועיל לו, הוא מהנדס, מכניסים אותו לתתק, לתת הקרקע, הוא סופר את הצעדים, הוא זוכר את הכיוונים. תודה אלוהים שהחמאס לא חטף אותי. אני אף פעם, אני אף פעם לא זוכרת בקניון לאן אני הולכת, מאיפה נכנסתי, ומה, מה זה עוזר לי? שער דגנית, שער נורית ושער פזית, זה אותו דבר. אני לא זוכרת מאיפה נכנסתי ואיפה אני יוצאת. ולמצוא את הרכב בקומה, ואת מצלמת, זה מינוס שתיים, זה, למה הוא לא נענה לי? לא. והוא מתקתק הכל בתתק, בנות ידע. זה כוח. לבעל העקדה יש פירוש מקסים, שאני לומדת איתכם כל שנה. כשרחל אימנו בוכה, אין לי ילדים, וייחר, אף יעקב ברחל, התחת אלוקים אני, אשר מנע ממך פרי בטן, מה את רוצה מחיי? תשמעו את הרבי יצחק הרמי הזה, שכל שנה אני מבינה אותו יותר, אז תבינו אותו יותר בבקשה, איתי. והנה בשני השמות, אישה וחווה, התבאר שיש לאישה שתי תכליות. אחד, מה שיורה השם אישה, כי מאיש לוקחה זוגיות, ולא, בכלל לא. כי מאיש לוקחה, היא כמו איש, וכמוהו תוכל להבין ולהשכיל דברי שכל וחסידות. אישה, אישה זה כמו איש, לומדת עם שכל. השני, חווה, עניין ההולדה, היותה כלי ללידה וגידול ילדים. והנה, האישה כאשר לא תלד, מנועה מהתכלית הקטן, חווה, להתחתן ללדת, אך תישאר להרע או להיטיב בתכלית הגדול שקוראים לו אישה, ללמוד ולהשכיל, כמו האיש אשר לא יוליד, כי עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. על כן חרה אפו של יעקב ברחל כשאמרה, אם אין מתה אנוכי, אם אין לי זוגיות ותינוק אני מתה. גער בה והשכיל אותה. בזה העניין הנכבד. נחמה ליבוביץ' הייתה מלמדת את זה ואומרת, איזה שטויות, רואים שיעקב לא היה עקר. אל תגיד לי, את יכולה ללמוד, את יכולה להיות חכמה, לא נורא שאין לך בן זוג, לא נורא שאין לך ילדי. ככה אמרה נחמה ליבוביץ' העקרה, אבל היא לא ידעה, בגלל שהיא הייתה עקרה, מה היא לא ידעה? מה שאני כן יודעת, שיש איזשהו שלב שהתפקוד שקוראים לו חווה, של הולדה, של התאהבות, הוא כבר לא בעצימות שהוא היה. ואז מה? ואז את כלום? ואז את גיל הבלוט? ואז את לא שווה? ואז השמנה היא בחירה? שחה! ובעל העקדה מגיע ואומר, יש לך טונות שכל מאמי, וזאת נחמה כזאת בימים קשים, וזאת כזאת עמידה, וזה כל כך נשי, על זה קראו לך אישה, וזה ללדת כל הזמן, וזה להתאהב כל הזמן. אל תפסיקי ללמוד, רגע אחד. שכל הוא כוח, וידע הוא כוח. בעצם אבי נתן אור, שולף מהתתק העצמי שלו, דברים שיש לו, יש לו סבלנות מובנית, יש לו התגברות על כעס כמו אמא שלו, יש לו את היכולת הזאת השכלית, יש לו יכולת להידבר עם אנשים מאוד שונים ממנו, חסרי אנושיות בכלל. אז למה הוא לא מדבר על אלוקים? איך? איך? זה הגילוי של אלוקים. אני מסכימה איתך מאוד מאוד. יש הבדל מאוד מאוד גדול בין החטופים המסורתיים שלנו לבין החטופים שגדלו בבית מאוד מאוד דתי, בשילו כמו אבי נתן, בקריית ארבע כמו איתן מור. הבדל מאוד מאוד גדול. הם יכולים, המסורתיים, יכולים לומר, וזה מדהים ונפלא, וגם זה מדהים ונפלא, אני לא עושה פה היררכיות, הם יכולים להגיד כמו אגם ברגר, דרך אמונה בחרתי. אני, דוסית מבית, דרך אמונה לא בחרתי. אבל היא התתק שלי. היא פה. גם כשאני מרגישה את הרגשות הכי 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 לא, והכי זה והכי... לפעמים מדהים אותי שהאיש שלי, הרב חיים, שהוא בעל תשובה, יכול לדבר על האמונה. אני לא אדבר על אמונה, כי זה אני. זה כמו לדבר עליי. זה כמו לקרוא לי בשם שלי ימימה ימימה. המסורת או המסורתיות יכולה להביט ולומר דרך אמונה בחרתי, וזה מאוד מאוד גורם התפעלות, גם ברשת. שמה ישראל, ברכות השחר, כאילו... זה אני. אני אקום ואני אגיד שמה ישראל, אני אומר ברכות השחר, הלוואי שהייתה לי ההתרגשות שיש לבעל התשובה, להצביע מבחוץ, אבל התתק שלי, הדיפולט שלי, הוא באמת זה. גדלתי על זה מגיל כלום, והחלב שינקתי מאימא שלי, אבי נתן, אמי נתנה, זה פה. אז ברוך השם, היא שמעה אצלי הרבה הרבה פחות, אני אף פעם לא אומר את המילים של רבניות הרשת, בורא עולם. אני לא משתמשת בביטוי הזה, אני לא יכולה. אני לא יכולה להגיד בורא עולם. אני לא יכולה לומר רעיונות שהם באמת מלהיבים, ואז אני מקנה, כי היא כבר קנתה את זה, ואני לא יכולה להגיד את זה, וגם אין לי מטפחת סטן לבנה. איך אני אעשה את זה? אז אני נורא כופרת לידם, אני מודעת לזה. אבל התתק כאן. ואין מישהי שאין לה את התת קרקע הזה, הנוהר והזוהר, את הפנימיות המדהימה הזו שמדברים עליה החכמים שלנו וגדולי ישראל. אני רוצה שנעשה ביחד את התפילה הזאת שמחוללת ניסים, ואני רוצה להגיד שזאת שעה מאוד מאוד גורלית. למה? כי בפרשת השבוע נולדים השבטים, 12 שבטי ישראל, וזה רגע כל כך יפה, דקה לפני שהאחים מוכרים את יוסף, וכולם עוד פעם שונאים ומוצאים אחד לשני את העיניים. יש פה עם שנוצר, שני המשיחים נולדים בפרשה, יוסף ויהודה, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, והכל כל כך כל כך מדהים, והאימהות שלנו עבדו כל כך קשה ועשו ויצא, יצאו מהטבעים שלהם ובאמת כבשו את העולם, ואנחנו כל כך רוצות להישאר ברגע הטוב הזה. בנות, עשינו ויצא מיסב, ויצא כמעט לגמרי, אפילו שלא, ואני מודעת לזה היטב, היטב. ויצא מעזה. אבל מה עכשיו? למה אבא לא נרדם? ישבתי עם קבוצת נשים שהבעלים שלהם, גם הבעלים שלהם היו שם, הם יצאו אחרי שנתיים וחצי מעזה, ממש ממש מפעילות מאוד מאוד מיוחדת. ואז שאלתי, איך נראה היום שאחרי? סליחה, תודה. לא, לא, אני בסדר גמור. כן, זה מהזקנה. ואז איזה לוחם אחד אמר, זה הכל שטויות, אז טיפה קשה להתניע בבוקר וזה, אבל הכל, אני שונא את זה שמתחילים לשים עלינו שאנחנו זה ואנחנו הלומי קרב. וכשהוא דיבר, אשתו המתוקה פתאום התחילה לבכות. ואמרתי לה, למה את בוכה? אז היא אמרה, כי הילד שואל אותי כל הזמן, אמא, אבא עצבני בגלל הצבא? אבא כועס בגלל הצבא? למה אבא לא נרדם? אנחנו בויצא, יצאנו ברוך השם מהתקופה המאוד מאוד קשה. אבל עכשיו אנחנו הולכות. איזה עם ישראל נהיה? האם נתאושש? האם נצליח להניח את הראש? למה אבא לא נרדם? עד שהוא נרדם, יעקב אבינו שם את הראש על אבנים. לבנות את הבית זה עכשיו. אנחנו בונות את בית ישראל אחרי 5 שנים שהיה לך אקסקיוס, היה לך רווחים משניים, קורונה, מעני איזה מלחמה, מעני איזה איראן, מעני איזה ואלי מגויס, מעני איזה נגמר. אפילו ההפגנות בקפלן נגמרו. לא, באמת, אני לא יודעת. אני יודעת מה אני אעשה, שנעבור שם. יש? יש עדיין? וואו, חשבתי שיותר מדי שינויים. אני רוצה. הערב, ערב פטירת המהרש"א. המהרש"א שאומר לנו לספר את הסיפורים, כמו שימימה סיפרה לכם, זה לא סיפורי מעשיות סתם, זה לא בו במייסס, זה מעשי מאוד, סיפורי מעשה, ומאוד מאוד פרקטי. ואת עכשיו עומדת להתחיות ולהתחדש מהתתה כזה, התת קרקע שהכניסו בך יעקב ולאה ורחל שבונים את בית ישראל. אז אנחנו הולכות לומר את המזמור הזה ביחד ולכוון בשני הפסוקים הראשונים כמו סיפור חסידי, אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי, זה תמיד מתחיל בדרמה, בבדידות איומה, בשבירה, ופתאום תשובה, 7 פסוקים, 7 ברכות, אנחנו מכוונות על כל הרווקות שיושבות כאן, ואני יודעת שעשיתן הכל, הכל, הכל בעולם, אז אנחנו מבקשות את הזיווגים ההגונים שלכם, מבקשת כאן על כל הרעיות שיזכו כל הזמן לגלות את הנס הזה שקוראים לו האיש שלך, ואתה תגלה אותה, איך אני אומרת תמיד לחיים, אתה בעל הנס, רבי חיים בעל הנס, אתה זה, אין בעל הנס מכיר בניסו. אז אנחנו עכשיו מגלות אור מפני חושך, חושך מפני אור, הולכות לומר את מה שאמרו החטופים שלנו. יאללה, שיר למעלות. אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. ועכשיו בשקט, כל אחת מעטת קרקע שלה, בשקט בשקט, מבקשת את הנס שהייתה הכי רוצה בעולם שיקרה החודש הזה. תהה השעה הזאת שעת רחמים ואת רצון משבוע הבא. אל תשכחו, אנחנו מתחילות לספר פה ניסים. תכיני נס יפה שאת רוצה לעמוד ולספר מול כולם. אני אוהבת אתכם.